כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם בקרוב נוכל לחיות לנצח בזכות העטלפים? כנראה שלא, אבל זה תמיד נשמע טוב. מחקר חדש מגלה את הסוד מאחורי אריכות הימים של העטלפים. לפי המחקר שנערך על ידי יוניברסיטי קולג' שבדבלין, הסוד הוא ב-DNA שלהם, ליתר דיוק בטלומרים שלהם. גם אם לא נחיה לנצח, כן אפשר ללמוד הרבה ממה שקורה אצלם בטלומרים. לעטלפים יש בקצה הכרומוזומים טלומרים, ממש כמו אצלנו, או לנו, אבל אצלנו הטלומרים מתקצרים עם הגיל בכל פעם קצת, ואצל חלק מהעטלפים לא. הטלומרים הם מעין כמו הפלסטיקים שבקצה הסרוכים, כך הם גם נראים. וההתקצרות שלהם היא זו שבעצם קוצבת את הזמן שלנו, ואצלם שוב לא, הגילויים של המחקר כן עשויים לסייע במחקרים עתידיים על טלומרים בהקשר של תרופה לסרטן, וייתכן שנוכל להעתיק מהעטלפים את המנגנון הגנטי שלהם, מה שכן יסייע לבני אדם בהערכת החיים וודאי במלחמה בסרטן. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן מי שהתייחס למחקר המרתק הזה על הטלפים ומה אפשר ללמוד מהטלומרים שלהם, פרופסור יוסי יובל, נוירו-אקולוג מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נדבר איתך גם על המחקר החדש שחושף את הסוד האפל של הטלפים, הסוד לאריכות הימים או לחיים הרבה הטלפים יחסית לגודל שלהם. בוא נאמר, נכון, הכוונה היא להטלף שחי בערך 40 שנה, שוב, יחסית לגודל שלהם זה נחשב הרבה, ואנחנו נבין באמצעותך בין היתר מה קורה אצלם ב-DNA, ואולי באמת אפשר להעתיק מהם את הטריק הזה ולחיות לנצח. ואז בכלל מחירי הנדלן עוד יותר יעלו, והפנסיות יתמוטטו. וגם, נעסוק בעוד עניינים, שימו לב, תם עידן בגרמניה, מכרה הפחם האחרון בגרמניה נסגר בטקס מרגש. מדובר במכרה שנקרא פרוספר הניאל, ובטקס עצמו הקוראים האחרונים פשטו את המדים, את הסרבלים ליתר דיוק, ומסרו את גוש הפחם האחרון שקרו לנשיא גרמניה. כך פורסם בעיתון הארץ. אגב, בשנים האחרונות מכרות הפחם התקיימו בזכות תמיכה ממשלתית רחבה מאוד משמעותית, ובשנת 2007 ממשלת גרמניה החליטה להפסיק את פעילות המכרות. אגב, זו מגמה עולמית שבין היתר נובעת מהרצון לצמצם את ההתחממות הגלובלית, וב-400 מכרות ברחבי העולם, ככל הנראה צפויה, זאת אומרת, 400 המכרות אמורים ככל הנראה להיסגר, צפויה להיות סגירה. לכך התכוונתי. מדוע כנימות בוגרות עושות צק כמח לכנימות צעירות? מחקר ישראלי חדש שהתפרסם מנסה להתמודד עם התופעה המרתקת הזו. המחקר התפרסם בשבוע שעבר. מדוע כנימות צעירות תופסות טרמפ על כנימות בוגרות? חוקרים מצאו אפילו 9 כנימות שתופסות טרמפ על כנימה בוגרת. למורת רוחה, יש לציין, מה קורה שם בעולמן של הכנימות? האם אין שם כבוד למבוגרים? המחקר המרתק נעשה על ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה. דוקטור משה גיש מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה, ופרופסור משה אימבר מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבה. כתבה על המחקר פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. מיד כל הפרטים, וגם שיניים עדשות מגע מסוכנת מאוד, כך קובע מחקר חדש. שיניים עדשות מגע מגדילה את הסיכוי פי 8 או פי 6 או בין 6-8 לזיהום בקרנית, כך עולה ממחקר חדש שפורסם בארצות הברית. מדי שנה מאות אלפים סובלים מזיהום בקרנית, בין היתר כתוצאה משינה עם העדשות. תנסו להימנע מזה כמובן. במחקר הוצגו 6 מקרים של נחקרים שהלכו לישון עם עדשות מגע וקמו עם נזק משמעותי לקרנית עד כדי אובדן הראייה. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. וגם אי ספיקת לב בהיריון, הרבה דברים אפלים יש לנו בתוכנית הזו. אין מה לדאוג, כאחוז מהנשים ההרות סובלות מאי ספיקת לב, אבל זו תופעה שרוב הנשים שלוקות בה מתאוששות ממנה, אבל אז הריון נוסף עשוי להיות מסוכן. צוות מחקר מבית החולים שיבא, כאן בישראל, ומאוניברסיטת תל אביב, גילה ששריר הלב של אותן נשים לא מצליח להגיב למצבי לחץ, כמו למשל הריון, ובשריר הלב של אותן נשים יש צמיחה דלה יחסית של כלי דם, והשילוב הזה בין התופעות מוביל לאי ספיקת הלב. ההשלכות המיידיות של הממצאים האלה הן שככל הנראה אין למחלה הזו קשר להורמון ההנקה פרולקטין, מה שחשבו בעבר ומה שמשליך על האופן שבו מטפלים בתופעה. אנחנו נדון בתופעה הזו באי ספיקת לב בקרב נשים הרות, ומה יכול להיות הפתרון לעניין הזה. כתבה מרתקת על המחקר הזה פורסמה בעיתון הארץ, המחקר עצמו פורסם בכתב העת סירקוליישן, מיד נדבר עם מי שערכו את המחקר הזה. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לוי קר וליטל ליטי אמירן. על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד. מורידים אותו בחנות האפליקציות, מתקינים בטלפון, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו חוזרים לפרופסור יוסי יובל, נוירואקולוג מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שנכנס לכאן, משל היה בטמן. אתה עושה פרצוף כאילו אתה לא מזהה את המנגינה שהיא ודאי העינון שלכם, אנשי האטלפים.
אני אתוודא שאני לא מהאוהדים של בטמן.
הם כן בוגד בשורותינו.
ללא ספק.
אתה האיש של ספיידרמן, אתה בוגד בנו אנשי האטלף.
פחות בקטע של גיבורי העליות, דרמה וכאלה. אני מקווה שיערכו את זה אחר כך.
מה זה יערכו? אנחנו נגרש אותך, לא נערוך שום דבר, נגרש אותך מהבניין, מה קרה לחדוות הנאורים? אתה לא אוהב גיבורי על?
לא יודע, תמיד הייתי יותר שטחי כזה.
כן, נשמע כך. אנחנו אנשי גיבורי העל, כמובן, עמוקים הרבה יותר מכם. טוב, אז עכשיו נדבר ברשותך על המחקר החדש, שמגלה את הסוד מאחורי אריכות הימים של האטלפים. שוב, המחקר נערך על ידי יוניברסיטי קולג' בדבלין, ומסתבר שיש להם איזה טריק למנוע התקצרות של הטלומרים. שוב, נזכיר שהטלומרים הם קצת כמו הפלסטיקים בקצה הסרוכים, שאצלנו, גם אצלנו הם נמצאים בתאים, בקצה הכרומוזומים, והם הולכים ומתקצרים. אנחנו שומעים עליהם תמיד כמעין טיימרים כאלה, שבכל פעם שאתה משתכפל או משהו קורה שם, הם מתקצרים. והנה, יש הטלפים שמצליחים למנוע את ההתקצרות של הטלומרים, ולחיות לנצח. הכוונה היא כמובן לגיל 40 אצל הטלפים.
40, הנה. 41, כן.
41, אז... נכון. אז... זה הנתון שהופיע, אתה צודק.
נכון. אז אולי נתחיל שנייה עם כמה מילים על אריכות חייהם המאוד לא שגרתית של הטלפים.
כן, עכשיו שוב, למה לא שגרתית? כי זה ביחס לגודל?
בדיוק. אנחנו יודעים שביונקים יש קורולציה, ככל שאתה גדול יותר, אתה חי יותר באופן גס. ואם מסתכלים על הגרף הזה שנראה מאוד יפה לכל היונקים, רואים שיש קבוצה אחת מאוד מאוד חריגה, והיא קבוצת הטלפים. אוקיי? מתוך 20 יונקים שחיים באופן יחסי לגודלם יותר מאשר בני אדם, 19 הם הטלפים.
וואו.
ובתוך הקבוצות האלה של הטלפים, המשפחה שחיה הכי הרבה היא משפחת הנשפוניים, וכמו שאמרת, הסיו נשפון ברנטי, הטלף ששוקל 7 גרם, וחי לפחות 41 שנים.
7 גרם,
זה אכבר, חצי אכבר, אוקיי?
ממש.
ואיך אנחנו יודעים שהוא חי 41 שנים? זה גם שאלה שאתה צריך לשאול אותי. אז למעשה יכול להיות שהוא חי יותר מ-41 שנים.
תשמע, כשאדם כמוך בא לכאן וטוען שהטלף חי 41 שנה, אני מאמין לו, אני קונה את זה.
לא, אבל איך יודעים את זה? כן.
לא, אומרים לו שלום, סבא, אתה, הנה בדיוק. אתה הולך עם הקל, הנה אתה כבר אף עם הקל, כן. הסונר שלך הוא עם הקל. לא.
כבר לא שומע את הסונר, כן.
אז, יפה! אז... אהבתי, יפה, צודק.
אז זה הכל מבוסס על ניסויי טיבוע, אף אחד לא החזיק בשבי 41 שנה הטלף, אתה יודע, החוקר כבר מת בדרך כלל בתקופה הזאת, זה מבוסס על זה שטיבעו הטלף, שמו עליו טבעת, כמו שעושים לציפור לפני 41 שנה.
על 7 גרם טבעת?
טבעת קטנה. ותפסו אותו אחרי 41 שנה בטבע עם אותה טבעת. כלומר, יכול להיות תיאורטית שיש שם גם מסתובב הטלף שחי כבר 60-70 שנה, כן? או משהו כזה.
וואו. אז מה הטריק שלהם? יצור כל כך קטן, חי בצורה מדהימה, הרבה מעבר לפרופורציות כפי שאנחנו מכירים, כי באמת יש איזשהו כלל אצבע כזה שהוא בדרך כלל נכון. נכון. ככל שיצור גדול יותר, הוא חי יותר זמן, והנה הטלפים הצליחו לשבור את ה...
נכון.
קונבנציה הזו.
אז אנחנו לא, את הטריק אנחנו לא באמת מבינים. אני אגיד תכף מה מצאו במחקר. אולי אני אגיד שהסיבה, אנחנו חושבים, מדוע הטלפים חיים כל כך הרבה, היא שקצב הרבייה שלהם הוא מאוד נמוך. הטלף מתרבה בדרך כלל פעם בשנה, לפעמים פעמיים, ובכל המלטה יש גור אחד בסך הכל, גם לפעמים שניים. האם אתה משווה את זה לאכבר שפעם בחודש מעמיד 8-10 צאצאים?
זאת אומרת, יש, משלמים מחיר על החזירות ההתרבותית שלהם.
האכברים. בדיוק, זו התיאוריה, בדיוק. אתה או שאתה מתרבה מהר וחי מעט, או שאתה מתרבה לאט וחי...
אז מה זה אומר שאנשים שיש להם פחות ילדים חיים יותר גם?
אני לא חושב שיש קורלציה כזאת בתוך בני אדם.
אני מעריך שכן.
אבל על פני מינים אנחנו רואים את הדבר הזה.
מעניין, אז הם מתרבים לאט יחסית, או בכל פעם גור אחד, או איך שלא קוראים לאט אלף קטן.
אגב, אם אתה שואל אותי למה, אז תחשוב על... שוב, זה הכל היפותזות, אבל...
או שאני שוב לא שאלתי אותך למה, כי אתה...
אני שואל את עצמי.
אני מספיק משתכנע ממך, כן.
אז ההיפותזה היא שפחות שקשה לעוף עם 8 גורים, נכון? גם עם גור אחד די קשה לעוף.
יפה.
והטלפים עפים עם הגורים שהם לפחות בתקופה הראשונה.
כי הם יונקים, נכון? זה לא ביצים כמו ציפורים.
אמת.
שיכולות שם להטיל ביצה ולברוח.
נכון. אז זה כל ההסברים מדוע הם חיים כל כך הרבה. שוב, ההיפותזה היא שמשהו בגנים שלהם מאפשר להם את אריכות הימים הזו. מה שמצאו במחקר באמת זה שבקבוצת הנשפונים, בדרך כלל, באופן גס, אם מסתכלים על אורך הטלומרים, רואים קורלציה עם הגיל.
אתה יכול קצת להסביר לנו מהם הטלומרים? זה הקצה של הכרומוזום, נכון?
זה הפלסטיקים של הסרוכים, בדיוק כמו שאמרת.
כן, זה גם נראה כך. מי שרוצה לראות את התמונה הזה מעין הכרומוזום, נראה מעין איקס כזה, וממש יש בקצה צ'ופצ'יקים כאלה, צ'ופצ'יקים שמונעים ממנו להיפרם, או מה שזה לא יהיה.
נכון. כבר על זה אני רוצה להעיר, למרות שאני לא גנטיקאי, אבל שיש הרבה שחולקים על זה שבכלל הקורלציה הזאת, כלומר, באופן רחב רואים את הקורלציה הזאת, אבל ברמה האינדיבידואלית, אם אתה לוקח אדם ומודד לו את אורך הטלומרים, זה לא שאתה יודע להגיד בין כמה הוא.
מעניין.
כן? ובכלל, לדעתי, שוב, אני לא גנטיקאי, אבל לדעתי התיאוריה שאומרת שהתקצרות הטלומרים היא זו שגורמת לנו להזדקן, גם היא לא כל כך מקובלת היום. ובכל זאת, במחקר הזה שציינת, שנעשה בדבלין, באמת הראו שבקבוצת הנשפונים, אותה קבוצת הטלפים שמאריכת ימים יותר מכל האחרים, יותר מכל האחרות, אין קורלציה בין הגיל לבין אורך הטלומרים.
כי מה, יש להם מנגנון לתיקון הטלומרים? יפה. איך הם עובדים שם,
אחרי? אז הם לא מצאו, הם חיפשו את האנזים טלומרז שלכאורה יכול למנוע את ההתקצרות בדם
רגע,
שלהם.
רגע, אתה עכשיו מזכיר אנזים נוסף, נכון. אז בוא נגיד, אנזים הוא חלבון שהוא זרז, נכון? קטליזטור, ויש אנזימים בגוף שמונעים את ההתקצרות, נכון, של הטלומר, נכון. שבאים לטובת הטלומרים האלה ומונעים, נכון? הם כאילו
בדיוק.
בעצם מתאבדים במקום הטלומרים.
בדיוק, והאנזים נקרא טלומרז, ולא מצאו אותו בדם שלהם, אבל כשכן הסתכלו ועשו השוואה גנטית בין המשפחה הזו של הטלפים הנשפוניים לבין משפחות אחרות, מצאו שיש ביטוי יתר של גנים מסוימים שקשורים לטלומרז איכשהו. בסדר? זה הכל, הידע שלנו הוא מאוד מאוד מוגבל, אבל שוב, ראינו שיש איזושהי אדפטציה גנטית שמאפשרת להם למנוע את התקצרות הטלומרים.
זה טריק ממש ברמת המנגנון התאי, שמונע, נכון, מהם להזדקן במהירות.
אז זהו, אני לא הייתי הולך ואומר שזה מונע מהם להזדקן, זה מונע מהטלומרים שלהם להתקצר.
זהו, אתה מאוד זהיר, נכון? נכון? למה? כי באמת תיאוריית הטלומרים והקשר שפעם נופפו בה ואמרו, נכון, שטלומרים, אלה הטיימרים שלנו. זה לא נכון?
א', מדענים, אנחנו תמיד, אתה יודע, מסתייגים 1,000 פעמים.
כי אתם חוששים מתביעות? ממה אתם חוששים?
בדיוק, כן, שיתבעו אותנו, אתה יודע, כל אוהדי הטלומרים בחוץ, מחכים עורכי הדין שלהם.
זאת אומרת שלא בהכרח יש קשר בין הטלומרים לבין ההזדקנות שלנו.
נכון, ואני אומר שזה לא הטריק של... אני מוכן כמעט להתחייב שזה לא הטריק שמאפשר לנשפונים לחיות הרבה, יכול להיות שזה גם קשור לכך.
אולי משהו שהם אוכלים? אורח חיים בריא? ספורט? מה הם אוכלים, הטלפים?
כן, אז מרבית הטלפים, כולל באמת כמעט כל הנשפונים, אוכלים חרקים. יש גם אחרים, יש אוכלי דגים, יש צוף, יש אוכלי פירות מבין הטלפים. בכלל אולי שווה להזכיר שקבוצת הטלפים היא הקבוצה השנייה בגודלה בקרב היונקים. יש 1,300 מינים של הטלפים, פחות או יותר, כן? והם הקבוצה הכי מגוונת, ללא ספק, בקרב היונקים. אתה יכול למצוא הטלפים, אפילו הטלפים שניזונים מהטלפים אחרים יש, הטלפים שניזונים מדם, הרפדים יש, הכל.
וזו קבוצה באמת מאוד מאוד גדולה ועשירה, רחבה.
אכן, מאוד מגוונת.
זה לא איזה יצור אזוטרי שמופיע פה ושם בסרטים, וגם ברחובות אנחנו יכולים לראות את הטלפים כאן בישראל.
כל הזמן, כן. הטלפים שאנחנו רואים ברחובות הם בעיקר הטלפי הפירות, כי הם גדולים פשוט, והם אוהבי עיר, הם נמצאים באזורים עירוניים שבהם יש הרבה פירות. אבל הם, צריך לציין, הטלפים היחידים שאוכלים פירות בישראל. מרבית הטלפים בישראל, למעשה כל המינים האחרים בישראל, ניזונים מחרקים. ותמיד אנחנו אוהבים לשאול בשביל מה החיה הזאת טובה לנו, אז הנה, למרות שאני לא אוהב את השאלה, אבל הנה הטלפים אוכלים יתושים, הטלפים הם מדבירים של אשים שהם מזיקים חקלאים, כן? אז אפשר למצוא בהם גם תועלת לאדם.
טוב, אז אנחנו באמת נצלול לעומק העניין הזה, ונבין בכלל את כל מה שאתה יודע, תנסה להעביר לנו בשעתיים האלה על הטלפים, אבל אתה אומר שזה מסתבר שהמחקר הזה שקובע שיש להם כנראה גנים שבאמצעותם הם מצליחים לתקן את הטלומרים, יכול להיות שיש להם מנגנון כזה, והמנגנון הזה עובד, אבל זה לא בהכרח משהו שהוא חד-חד ערכי לעניין הערכת החיים. זאת אומרת, כי הטלומרים המתקצרים או הלא מתקצרים, זה לא משהו שהוא בהכרח קורלטיבי או קשור בהכרח לאורך החיים.
נכון, אני מוכן לאמר שזה חלק ממנגנון הרבה יותר מורכב, שכולל מערכת חיסון מיוחדת, וכולל מעניין. הרבה מאוד אדפטציות גנטיות, שרק התחלנו אולי לגרד את הבנתן.
אבל זה יצור מופלא, סכם איתי, קודם כל...
מסכים.
כן, זה יצור באמת מדהים, לא טריוויאלי שיונק ככה.
תשמע, היונק המעופף היחיד.
כן.
היונק הכמעט יחיד שמשתמש בסונר, נכון? גם...
סונר, אף, מה זה, גיבור על, ואתה לא אוהב גיבור על, ודאי. כי אתה חי בין גיבורי על, והם בעלי החיים.
בדיוק. כן.
טוב, לכם אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, נמצא איתי כאן פרופסור יוסי יובל, נוירו-אקולוג מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. רגע לפני שנדבר עם דוקטור דניאל מדר שכבר נמצא איתנו על הקו, מיד תבינו מדוע שתי שאלות קצרות מאנשים בבית. הנה, שאלה ראשונה, מדוע הטלפים יורקים? יש סיבה מיוחדת לכך שהם יורקים? כן. לבד כמובן לבוז לנו בני האדם?
אז זה שוב, הטלפי הפירות שאנשים...
אצלנו,
נכון, בישראל. נכון, שאנשים מכירים, והם פשוט אוכלים פירות, מוצצים אותם, ומה שנשאר, כל הסיבים וכולי, הם יורקים.
כן, זה הישראלי המכוער, תיסת השוקולד של הטלפים.
בדיוק.
מה, צריך לעשות להם שיימינג.
בוא נעשה.
בושה וחרפה. ואתה, אפשר להחזיק את הלף ביד?
בטח, ללא ספק.
או שנדבקים במחלות?
כלומר, רגע, חשוב לומר, אסור, אתם חיות מוגנות וכולי, צריך לעשות את זה רק במסגרות שמותר, אבל אנחנו נוהגים בעצם להחזיק את הלף בכפפות, כדי לא להעביר אליו כל מיני חיידקים שיש על הידיים שלנו, כלומר...
אתה לא רוצה להדביק אותו.
בדיוק, כלומר, אני לא פוחד ממנו.
זאת אומרת, כשהטלף רואה אותך, הוא אומר איכס, איש מחזיק אותי, איש מתונף.
בדיוק, חייזר מתונף.
ממש, אוקיי. טוב, תם עידן בגרמניה. מכרה הפחם האחרון בגרמניה נסגר בטקס מרגש. מדובר במכרה פרוספר הניאל, ובטקס הקורים האחרונים פשטו את המדים, את הסרבלים, מסרו את גוש הפחם האחרון שקרו לנשיא גרמניה, באקט כמובן סמלי. כך פורסם בעיתון הארץ, בשנים האחרונות מכרות הפחם התקיימו בזכות תמיכה ממשלתית עצומה. בשנת 2007 ממשלת גרמניה החליטה להפסיק את הפעילות של המכרות, וזו מגמה עולמית. אנחנו לאט לאט נראה סגירה של מכרות בעולם כולו. היום יש כ-400 מכרות שאמורים להיסגר בסופו של דבר. בין היתר זה חלק מהרצון שלנו לצמצם את ההתחממות הגלובלית. אנחנו רוצים לדבר על סיומו של העידן, עם השותף המייסד בחברת SP אינטרפייס למחקר וייעוץ במדע וסביבה, דוקטור דניאל מדר. שלום לך.
שלום רב, ושלום גם לצופים ולצופות.
טוב, אנחנו, נכון, מאזינים ומאזינות, אנחנו רוצים ללמוד באמצעותך, אני מבין שהמגמה היא לסגור את המכרות.
אכן, כן, אנחנו רואים מגמה כזאת ב-15-20 שנה האחרונות, גם בצרפת, לפני בערך 14 שנים סגרו את המכרה האחרון שם, יש גם ירידה בשימוש בפחם בעולם המערבי המפותח. לפני שנה שנתיים היה יום הראשון בבריטניה למשל שבה לא השתמשו בכלל בפחם להפקת חשמל, שבריטניה כמובן היא המולדת של המהפכה התעשייתית והשימוש הנרחב בפחם בעולם. וכן, גם בגרמניה, כמו שאמרת, סגרו את המכרה האחרון לאחרונה.
בפחם משתמשים כדי לסובב טורבינות ובסופו של דבר לייצר חשמל, נכון? זה העניין.
נכון. בדרך כלל פעם גם בקטרים כמובן, אנחנו זוכרים קטרים שעבדו פעם על פחם, אבל בעיקר להפיק חשמל, יש מקומות שעדיין משתמשים בהם גם לחמם בתים או מפעלים או דברים כאלה, אבל לרוב בעולם זה לשימוש לייצור חשמל.
עכשיו, בעבר דיברו על זה שאין מילות מלהשתמש בפחם כדי להפיק חשמל ולהפיק אנרגיה, אבל ככל שעובר הזמן יש תחושה שהאנרגיה החלופית או הנקייה יותר הפכה להיות זולה יותר, זה נכון?
אכן. בשלוש שנים האחרונות המחירים של הפקת חשמל מאנרגיה סולארית ומאנרגיית רוח יורדים מתחת לאלו של המחירים הפקת חשמל מפחם ומגז טבעי, והופכים אותם לכלכלים במידה ניכרת בכל העולם.
אז בסופו של דבר אנחנו כן נהיה עדים לסגירת כל המכרות? זאת אומרת, זו אנרגיה שתחלוף מהעולם, או דרך להפיק כמובן אנרגיה, שתחלוף מן העולם?
בשאיפה, כן. זה דרך שהיא מאוד מזהמת להפיק אנרגיה, וגם פוגעת באיכות האוויר, וגם משפיעה לרעה על שינוי אקלים שהמקור העיקרי שלו כיום זה פעילות האדם. וכן, אנחנו מקווים שיקטן השימוש בפחם ובפחם בדלקי מאובנים כמו גז טבעי ונפט.
כי גם גז טבעי זה משהו שכן פוגע בסביבה, נכון? אולי הוא קצת יותר נקי מפחם, אבל לא הרבה יותר.
אכן, אז גז טבעי יש לו תדמית ירוקה, והוא אכן עדיף לשריפה, ליצור חשמל או ליצור אנרגיה מבחינת איכות האוויר וזיהום האוויר. הוא מזהם פחות, אבל השריפה שלו גם כן אמנם פולטת פחות CO2 לכל יחידת חום שמפיקים, אבל בתהליכי הקריאה, ההובלה והשימוש והשלבים שאחרי השימוש או הסיום בשימוש בגז טבעי, פולטים לאוויר מתאן, שזה גז חממה הרבה יותר גרוע מ-CO2 שאנחנו רובנו מכירים, ומביאים את זה למצב ששימוש בגז טבעי לפי עשרות ואפילו מאות מחקרים בשנים האחרונות פוגעים בגורמים לשינוי אקלים באותה מידה כמו פחם, לפעמים אפילו יותר, ואז כל השימוש בו בתור איזשהו גשר מעבר מאנרגיות מאובנים מזהמות כמו פחם ונפט לאנרגיות ירוקות, אז המעבר הזה הוא גם לא כל כך טוב לסביבה, לפחות מבחינת שינוי אקלים.
וואו, אני...
ולהפך, אפילו בגלל שהגז הוא נחשב ירוק וזול לעומת פחם ונפט, משתמשים ביותר להפיק אנרגיה, ואז בעצם משתמשים יותר ופולטים יותר גזי חממה.
עכשיו, בואו בכל זאת, אמנם מכרה הפחם האחרון נסגר בגרמניה, אבל אולי ננסה לברר, אפילו כשאלה היסטורית, איך קוראים פחם? זאת אומרת, איפה הפחם מסתתר? עד כמה צריך לחפור עמוק כדי למצוא פחם?
אז פעם לפני 300 שנה בבריטניה מצאו אותו על פני האדמה בכל מיני אזורים, וככל שקרו יותר ויותר היו צריכים לחפור יותר ויותר עמוק בשביל להגיע אליו. זה כמובן שאלה של היצע וביקוש וכמה אתה מוכן להשקיע בשביל להגיע לאותו פחם.
כי מה המבנה שלו? זאת אומרת, מה זה בעצם פחם? מה הוא היה בעבר?
פחם זה שריד מאובן של בעיקר צמחים ששקעו ונדחסו בלחצים וטמפרטורות גבוהות מתחת לפני הקרקע במשך מיליוני שנים.
קצת מזכיר נפט, אבל שהם... בתצורה אחרת.
נכון, כן. עד שהם איבדו את רוב החומרים שהיו בהם, למעט פחמן, שזה המרכב העיקרי של פחם, וברגע שקוראים אותו ושורפים אותו, אז הוא מפיק, אפשר להפיק ממנו הרבה אנרגיה שהשתמרה באותם יצורים. ולפעמים נמצא בפני השטח כאשר אותו מרבץ פחם נדחף למעלה על ידי תנועת טקטונית של כדור הארץ. לפעמים הוא נדחף יותר עמוק, לפעמים פשוט קוראים אותו איפשהו נוצר.
טוב, אנחנו לאט לאט נעקוב אחרי סגירת מכרות הפחם ברחבי העולם. מגמה חיובית, אבל אתה אומר שהרבה פעמים האלטרנטיבות הן לא פחות גרועות, וצריך לשים לב גם לנקודה הזו.
נכון, אבל יש לנו היום כבר, כמו שנאמרנו מקודם, אז יש לנו אלטרנטיבות חלופיות יותר זולות ויותר טובות לסביבה, וגם לחצוק העבודה, זאת אומרת, אנרגיות מתחדשות, שאם מצרפים אליהם אגירת אנרגיה בצורה של אגירה שאובה, מצברים ענקיים שמפתחים אותם, ואפילו פתרונות יותר פשוטים, כמו למשל לחפון של בלוקים של בטון ענקיים על מגדל והפקת חשמל כאשר מורידים אותם למטה, בדומה לאגירה שהוא רק עם בטון, לאותו עיקרון, אז אפשר לספק את כל החשמל של כל המדינות ולמנע לחלוטין משימוש בדלקי מאובנים. וגם נשמח לציין שישראל הצטרפה להסכם עולמי לצמצום השימוש בפחם, וכמובן, זה היה בחדשות לאחרונה, הצהירה שהיא תפסיק להשתמש בפחם עד 2030.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור דניאל מדר, שותף מייסד בחברת SP Interface למחקר וייעוץ במדע וסביבה. תודה לך.
תודה לכם, כל טוב.
ואנחנו חוזרים לפרופסור יוסי יובל, נוירואקולוג מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ומומחה לעטלפים, שגם מגלה לנו שבארצות הברית, עטלפים נוהגים לישון או לעשות את שנת החורף, או להיכנס לאיברנציה, או איך שלא קוראים בזה, במכרות פחם נטושים, נכון?
אמת, בדיוק. אז עוד דבר מדהים בעטלפים.
אז הם לא אוהבים רק את דיזינגוף סנטר.
בדיזינגוף סנטר הם לא עושים שנת חורף.
שם עושים שופינג הנוכלים האלה. יצא המרצע מן השק, הכל קפיטליזם, לצאת עם שקיות של מותגים.
אכן, עטלפים עירוניים, אולי נדבר עליהם אחר כך, הם קפיטליסטים.
הם השתנו אגב, יש שינוי בהתנהגות של העטלפים בעיר?
יש, כן. אולי אחר כך נרחיב. אבל באמת אחד הדברים המעניינים לגבי הפיזיולוגיה של העטלפים זה שהרבה מהם עושים שנת חורף, היברנציה כמו שאמרת, ומורידים את טמפרטורת הגוף שלהם לטמפרטורת הסביבה, כלומר לממש כמה מעלות מעל האפס. ובאמת...
מה זה אומר? מעטים את קצב הלב אפילו?
נכון.
כל הגוף שלהם הולך כמעט מתקרר, כמעט קופה, כמעט.
אמת, אתה יכול לקחת את הלב כזה מהקיר במערה, כמובן לא מומלץ לעשות את זה, ולזרוק אותו באוויר, וזה כמו כדור טניס.
כן, אבל בכך אתה גם הורג אותו לדעתי, אם אתה עושה את זה, נכון?
אתה יודע.
לא מומלץ לעשות את זה.
בדיוק, להעיר אותם כמה פעמים במהלך שנת החורף, זה באמת בעיה. אבל
אוקיי, ומדוע הם עושים את זה? אני משאר כדי לחסוך אנרגיה, כי אין מה לאכול בחורף.
בדיוק, בחורף אין חרקים. אגב, בארצות הברית עכשיו משתוללת, צפון אמריקה נגיד, משתוללת מחלה מבוססת פטריה שהורגת הטלפים במהלך ההיברנציה שלהם, מיליונים של הטלפים בשנים האחרונות מתים מהמחלה הזאת.
כן.
שבין היתר כנראה גורמת לכך שהם מתעוררים צמאים במהלך ההיברנציה, וזה גורם לאובדן המאגרים שלהם.
וואו, אז פטריה, ואין לזה תרופה
אז
כרגע.
עובדים על זה, אין כרגע. זה מעניין שהפטריה הזאת היא נמצאת גם בעטלפים אירופאים, אבל היא לא עושה להם שום דבר. כלומר, מדובר כנראה במשהו שבני אדם הביאו ממערות באירופה לצפון אמריקה.
טוב, אני רוצה ברשותך, אחרי שהזלנו דמעה על גורלם של הטלפים שמותקפים על ידי פטריות, בוא נדבר על המנגנון לדעתי המופלא ביותר, שגם העתקנו אותו בני האדם למקמים השונים, וזה הסונר שלהם, נכון? הטלף רואה באמצעות, אגב, לא כל הטלפים עיוורים, זאת אומרת, כן, יש להם מערכת ראייה, כמו
אחד,
שלנו.
אף אחד מהם לא עיוור.
הנה,
עד כמה שאנחנו יודעים היום.
יפה, אז הנה, אז עוד יותר. אז קל וחומר, אבל יש להם סונר,
נכון.
שזה אומר מה הם רואים באמצעות גלי קול. בוא תאר לנו את המנגנון שלהם.
נכון, אז מרבית העטלפים, לא כולם אגב, צועקים לרוב בתדרים גבוהים שהאוזן האנושית לא שומעת, אבל לא בהכרח, חלק מהם עושים את זה בתדרים שאנחנו שומעים, צועקים ממש כמו שאתה היית צועק עכשיו.
אלו,
רצית, אלו, נכון. אלו, בדרך כלל קריאות קצרות יותר, מאוד מאוד קצרות, טיו, טיו, משהו כזה. וגם כשאתה מדבר עכשיו, או כשאני מדבר, הדים חוזרים אלינו מהקירות, או מכל דבר שנמצא בסביבה, כך גם הדים חוזרים אל האוזניים של העטלף. זה לא איזה חוש, איזה סנסור מיוחד, הם קולטים את ההדים באמצעות האוזניים.
כן.
רק שהמוח שלהם יודע לעשות עם ההדים האלה דברים שאנחנו לא אפילו חולמים עליהם. הם מסוגלים למדוד מרחק של עצמים, הם מסוגלים לזהות עצמים, להגיד זה אש מסוג אחד, זה אש מסוג אחר.
בוא נגיד את האמת, גם המוח שלנו כן מצליח לתת לנו איזשהו סוג של מידע על פי התהודה. אנחנו יודעים שאנחנו שומעים תהודה ויודעים איפה אנחנו נמצאים פחות או יותר, אבל אתה אומר שאצלם המנגנון הזה הרבה הרבה יותר מפותח.
אמת, אז גם אנחנו באמת, אם אני נכנס לחדר קטן בעיניים עצומות, אני יודע שאני בחדר קטן על פי התהודה, כמו שאמרת. אגב, זה מעניין, המוח שלנו משתדל להתעלם מהדים, יש ממש אפקט שמוחק הדים, כדי שהם לא יבלבלו אותנו, כשאנחנו מנסים להבין מאיפה מגיע קול, אנחנו לא רוצים להתבלבל על ידי ההדים.
כי נחשוב שהוא מגיע שוב, הד זה החזר של גל קול, ולכן אנחנו עושים לחשוב שהוא מגיע ממקום אחר.
נכון,
וואו, מעניין.
נכון, והמקום היחיד שבו אנחנו פתאום קולטים הדים, נכון, שאנחנו נמצאים במדבר וצועקים אקו, אקו, ומשהו חוזר אלינו, זה כי יש שם איזושהי קונסטלציה גיאוגרפית שמאפשרת להד להגיע אחרי מספיק זמן, כך שהמוח שלנו כבר
לא
חושב שזה...
לא יבטל אותו.
בדיוק, שזה
וואו,
כל חדש.
וואו, יפה. כן. זאת אומרת שאת אומרת שאבולוציונית, אנחנו בנויים כך שאנחנו מתעלמים, מבטלים
נכון.
את האקו הזה, את ההדים, אחרת באמת היינו חושבים שהטורף מגיע מכיוון אחר.
בדיוק, או הטורף או מקור המזון, אם אנחנו טורפים, אם אנחנו טיגריס למשל.
גם נכון, צודק.
נכון.
גם וגם, ואתה אומר שאצלם, לא, זו מערכת שמספקת הרבה מאוד מידע.
נכון, יש אולי גם אם אנחנו כבר בנושא של הדים ובני אדם, אז יש אנשים עיוורים שמגיל צעיר מאוד התחילו לאמן את עצמם בשמיעה של הדים, הם משמיעים קולות, הרבה פעמים זה צקצוקי לשון, משהו שנשמע ככה, והם ממש אימנו את עצמם להשתמש בהדים החוזרים, אפשר לראות ביוטיוב הרבה סרטונים כאלה, אנשים שעוברים מסביב למכשולים, והכל
באמצעות הדים. אנשים שלא רואים משמיעים קולות משל היו עטלפים?
בדיוק, בדיוק, כמובן שהם לא מתקרבים ביכולות שלהם לעטלפים אמיתיים, מבחינת העיבוד, מבחינת האנליזה.
זה גם קצת מוזר להשמיע קולות.
אז באמת כשאתה...
צריך להיות מאוד סלחן ולהבין מה הם עושים.
אז בדיוק, אז כשאתה מדבר, אני יצא לי לדבר עם אחד מהמומחים הגדולים, ובאמת אחד הדברים, הוא מאמן אנשים אחרים לעשות את זה, אנשים עיוורים, ובאמת הטריק, אחד הטריקים זה לאמן אותם לעשות את זה מאוד מאוד בשקט, בצורה ככה שהסביבה לא תבחין בה. אגב, עוד אנקדוטה מעניינת בהקשר הזה היא שהמוח הוויזואלי שלהם, הקורטקסט הוויזואלי, שכאמור לא מקבל מידע ויזואלי כי הם עיוורים, התחיל לאבד בהרבה מהאנשים האלה את המידע האקוסטי, את ההדים, ובעצם יש להם עכשיו אזור במוח שמאבד הדים, כפי שיש לה טלפים.
אז מה שאמרת עכשיו זה מהפכה, זאת אומרת שהחלק שאמור לאבד חוזי, או דברים של ראייה אצלה, מתחיל לעבוד, למרות שמאבדים בעצם צלילים. זה בעצם מה שהטלף עושה.
נכון, באיזשהו מקום, נכון.
שאם אין חשש, הם גם יפתחו כנפיים ויעברו לבטמן, והנה, ויפסיקו לעניין אותך, כי אתה לא אוהב את בטמן.
כן, והטלומרים שלהם גם יפסיקו להתקצר.
לא, אבל מדהים, לא?
לא, זה ללא ספק מדהים. תראה, הגמישות של המוח היא ידועה והיא עצומה, וכשיש אזור שלא פעיל, אז הוא מתחיל לעשות דברים אחרים. הוא לא יושב שם סתם בחיבוק ידיים.
אז הטלף משמיע צליל, מקבל את ההחזר, עכשיו הוא עושה את זה רק בתוך מערה? או שסתם אני מחבר את זה בראש למערה, כי אני רגיל שיש החזרים במערות, אבל לא, גם בחוץ.
כל הזמן, ואתה יודע, יש הטלפים שצדים יתושים, הזכרנו מקודם, והם משתמשים בסונר כדי לצוד יתוש, שמקבלים הד מיתוש, שזה, אתה יודע, אני לא צריך לתאר לך כמה הוא קטן. אני תמיד אומר...
אז איך המערכת הזו עובדת על רזולוציה כל כך קטנה?
אנחנו לא מבינים, אגב, אני אגיד עוד דבר, הטלף יודע למדוד את המרחק של היתוש בדיוק של פחות ממילימטר, כלומר הוא יודע להגיד היתוש נמצא 2 מטר פלוס מינוס מילימטר ממני, אני תמיד אומר, אתה יודע, אנחנו נורא מתפעלים מכיפת ברזל, מהטכנולוגיה שלנו, כן, זה היא כעין וכאפס לעומת מה שהטלפים מסוגלים לעשות. דמיין, יתוש, זה לא רקטה שנע בצורה שקל מאוד לחזות את התנועה שלה, זה עצם שהוא פצפון, והוא גם לא עומד שם ומחכה.
והוא לא צפוי.
בדיוק, כן. הוא נע בתנועה שאנחנו מכנים אותה הרטית, תנועה לא צפויה.
אתה אומר שעם כל הכבוד לצהל, בדיוק. גם צבא הגנה לישראל, לו אין לו את היכולות של הטלפים.
לא מתקרב, בטח לא ביצור שכולו 7 גרם, אני מזכיר לך.
וואו, אגב, כן היו צבאות שניסו לעשות שימוש בהטלפים, נכון, לדעתי, נכון. בהיסטוריה.
במלחמת העולם השנייה, מה שאני מכיר, נכון, לפחות נכון, האמריקאים ניסו לעשות פצצות הטלפים, רצו להשליך אותם על היפנים, ובאחד הניסויים שלהם הם שרפו את הבסיס שבו נעשו הניסויים, וככה הסתיים הניסוי.
כן, ניסיון להעמיס על בעלי חיים כל מיני פצצות וכולי.
כן, לא צלח לשמחתנו.
כן, נכון, אתה צודק שבסופו של דבר נכון.
כן.
שלום לכם, אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, איתי באולפן פרופסור יוסי יובל, נוירו-אקולוג מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, איתו אנחנו מדברים על עטלפים, ואנחנו עוברים מעטלפים לכנימות. מדוע כנימות בוגרות עושות סק קמח, לכנימות צעירות? מחקר חדש מנסה להתמודד עם השאלה הזו, מדובר במחקר ישראלי שחשף תופעה מרתקת. מסתבר שבאמת מתברר, כך תקנו אותי וצריך לומר, כנימות צעירות תופסות טרמפ על כנימות בוגרות, חוקרים מצאו אפילו 9 כנימות, שתופסות טרמפ על כנימה בוגרת ואומללה. מה קורה שם בעולמן של הכנימות? האם אין שם כבוד למבוגרים? המחקר המרתק נעשה על ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה, דוקטור משה גיש מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה, ופרופסור משה אימבר מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. כתבה על המחקר פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה הזווית, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, שירחיב מעט על המחקר הזה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב. טוב,
אז מה מהות התופעה הזו? מדוע הכנימות הצעירות רוכבות על הכנימות המבוגרות? מה קורה שם?
אוקיי, אז כדי להבין מה קורה שם, אנחנו צריכים להסתכל קודם כל על מחקר קודם של אותם חוקרים, כמו שציינת, צמד חוקרים מאוניברסיטת חיפה, דוקטור משה גיש מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה, ופרופסור משה אינבר מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. כן. מחקר קודם שלהם, בעצם הם זיהו שברגע שיונק אוכל עשב גדול, כמו פרה לדוגמה, עומד לנגוס בצמח שעליו נמצאות כנימות מהסוג הזה, אפידה אפון, זה שמן, כמובן שאם אותה פרה תנגוס בצמח היא תלעס גם את אותם קנימות, הן בעצם נמצאות בסכנה קיומית, וברגע שהן חשות את החום והלחות מהנשימה של הפרה, הן יודעות שהן צריכות להימלט, והן פשוט קופצות קפיצה המונית, צניחה מהצמח אל הקרקע, ובאותו שלב שאותם קנימות מגיעות לקרקע, כמות מאוד גדולה של קנימות, יש קנימות גדולות, בוגרות, ויש קנימות צעירות שממש בנות כמה שעות. ובשביל אותם קנימות צעירות, הנימפות של הקנימות, בשביל אותם קנימות צעירות, הסיכוי שלהם לשרוד על הקרקע הוא מאוד מאוד קטן. קצב ההתקדמות שלהם על הקרקע הוא מאוד מאוד איטי.
כן.
וכמובן שעל הקרקע יש, בין השאר, אם הם לא יגיעו מספיק מהר לצמח הבא, הם עלולות להתייבש או לרעוב, וכמובן להתערף על ידי אחד מהטורפים, על ידי חיפושיות, פורות משה רבנו לדוגמה, וטורפים אחרים. כך שהם נמצאות בסכנה, אותם קנימות
צעירות. אתם חייבות להימלט מהר מאוד מהאדמה.
אכן, כן, הן חייבות להימלט כמה שיותר מהר, ואותם חוקרים במחקר הנוכחי, שבאמת פורסם לפני מספר שבועות, הם עוד במחקר הקודם הם ראו שהרבה פעמים הם רואים שקנימות גדולות נמצאות עם קנימות קטנות על הגב, והם רצו להבין למה זה קורה. אז כאן הם בעצם עשו כמה בדיקות. קודם כל אנחנו יודעים שקנימות מבצעות מה שנקרא רביעת בתולין. רביעת בתולין זה אומר שהן משריצות קנימות נקבות שזהות להן גנטית, בעצם ללא זכרים, ללא צורך בזכרים, עד למצב שיש עקה. ברגע שיש איזושהי עקה בסביבה, אז מתחילים להיווצר גם זכרים, ויש רביעה מינית, ונוצרות ביצים שעמידות בתנאים הקשים, בתנאי קור, באותו חורף.
זאת אומרת, זה לא משהו הכרחי הדבר הזה, וכן תיתכן רביעת בתולין שם.
נכון, רוב הזמן יש שם בעצם רביעת בתולין, ואותם קנימות צעירות שדיברנו עליהן, כשהן מגיעות לקרקע יחד עם הקנימות הגדולות יותר, בלי קשר משפחתי, זאת אומרת, מטפסות על הגב של קנימות אחרות גדולות, בלי קשר משפחתי, יכולה להיות שם קנימה שהיא באמת הבת של אותה קנימה הגדולה, או אחרות, זה נבדק ונמצא שאין קשר. יותר מזה, נמצא שהקנימות הצעירות מטפסות, שמו להם כל מיני אפשרויות אחרות, שמו להם שם קנימות מתות גדולות, שמו להם מין כדורים כאלה, גולות קטנות, חרוזים, ונמצא שהם מאוד מאוד מהר מזהות את הזיופים, ומחפשות ומוצאות את הקנימות החיות הגדולות, מטפסות להם על הגב, וקנימות שמצליחות לטפס על גב, לרכב על הגב של קנימה בוגרת, הם הצליחו להגיע פי ארבע מהר יותר לצמחים אחרים, בעצם להינצל.
זאת אומרת, זה כן הוכח כיעיל עבורן.
כן, כן, זה מנגנון מאוד יעיל עבורן. הן מצליחות, הסיכוי שלהם הוא הרבה יותר גבוה, כי הן פי ארבע מגיעות לצמח הבא, מאשר להתקדם בעצמן. וברגע שהן מצליחות להיות חשופות מעט זמן, הסיכוי שהן להתייבש או לעבור טריפה הוא נמוך יותר. מה שעוד מעניין,
כן,
זה שהחוקרים מצאו כחלק מהתצפיות, הם ראו שקנימות בוגרות בחלק מהמקרים מטפסות עליהם 8 או 9, הרבה מאוד קנימות צעירות, והן לא כל כך מרוצות מזה, הן מנסות להוריד אותם, הן מנערות את הראש, הן מכות בחלק האחורי שלהם על הקרקע, והן לא זזות, עד שחלק מהקנימות יורדות, חלק מהן יורדות, ואז עם כמה בודדות הן ממשיכות להתקדם והולכות לכיוון הצמח הבא.
אז זה מנגנון שהוא יחסית חדש, מנגנון תפיסת הטרמפ הזה? זאת אומרת, זה משהו שהוא לא היה מוכר לנו?
אז זה משהו שלא היה מוכר לנו לגבי אותן קנימות, או בעצם הסיבה, או איך זה מתבצע בדיוק, לא היה מוכר לנו. כמו שאמרתי, במחקר קודם הם כבר זיהו, לפני מחקר מ-2010, הם כבר זיהו שיש, לחלק מהקנימות יש קנימות קטנות על הגב, וזה הפריע להם למחקר, כי הם רצו לספור את הקנימות הבודדות, או להתייחס לקנימות בודדות, הם היו צריכים להסיר אותם כל הזמן. ואז הם הבינו שיש פה אולי משהו מעניין שצריך לבדוק לעומק, ובמחקר הזה באמת זה נבדק לעומק. בסופו של דבר, כן. מה שאנחנו רואים פה זה איזשהו מנגנון אבולוציוני שמאפשר בממוצע לבין 5-7% מהכנימות הצעירות שנכללו במחקר, לרכב על הגב של הבוגרות, להגיע במהירות פי 4 גבוהה יותר אל הצמח, המקור המזון שלהם הבא. וזה חלק מהאסטרטגיות ההישרדות שאותם קנימות ובכלל חרקים פיתחו במשך למעלה מ-200 מיליון שנה של אבולוציה. וכשאנחנו מתמודדים איתם, הקנימות האלה לא מאוד נפוצות בישראל כאויבות לגידולים החקלאיים, אבל הן נפוצות מאוד בעולם בהרבה מקומות, ואנחנו רואים שיש להם בעצם הרבה מאוד מנגנונים ואסטרטגיות של הגנה על עצמן, והן הרבה יותר מתוחכמות ממה שהיינו חושבים.
וואו. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם ושבוע טוב.
תודה. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. בשעה הבאה נעסוק בשלל עניינים, כמו למשל, שימו לב, מחקר חדש שקובע ששינה עם עדשות מגע מסוכנת מאוד. מסתבר ששינה עם עדשות מגע מגדילה את הסיכוי עד לפי 8 לזיהום הקרנית. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בארצות הברית. הוא נדבר על עוד תופעה, אחוז מהאנשים ההרות סובלות מאי ספיקת לב, תופעה שרוב האנשים מתאוששות ממנה לשמחתנו, אבל הריון נוסף עשוי להיות מסוכן. צוות מחקר מבית החולים שיבא ומאוניברסיטת תל אביב גילה ששריר הלב של אותן נשים לא מצליח להגיב למצבי עקה ולחץ, כמו למשל הריון, ובשריר הלב של אותן נשים יש צמיחה דלה יחסית של כלי דם, והשילוב הזה בין שתי התופעות הללו מוביל לאי ספיקת לב, מה שמשליך גם על הטיפול במחלה. בעבר חשבו שיש קשר בין התופעה הזו לבין הורמון ההנקה פרולקטין. אנחנו נעסוק בזה בהרחבה בשעה השנייה. ראשית נודה למי שהיה כאן שעה, פרופסור יוסי יובל, ואתה נשאר איתנו לעוד שעה, נוירואקולוג מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון. המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן. על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. כאן עוד, אתם מורידים את היישומון, מתקינים אותו, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל הסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות. ועוד רגע לפני שנעבור למבזק החדשות, נותרה לנו עוד דקה, אם נרצה לסכם את הדברים. פרופסור יוסי יובל, אתה אומר שהטלפים כן מסוגלים לראות במרכאות באמצעות קול, מה שקצת גנבנו מהם, את הטכנולוגיה הזו גם למקמים, וגם יש אנשים עיוורים שמשתמשים במעין תקצוקים או קול שהם משמיעים כדי לדעת איכן הם נמצאים ומה המרחק ביניהם לבין אובייקט, נכון? אבל זו לא דרך היחידה שבה הטלפים רואים, בניגוד למה שאנשים חושבים. זאת אומרת, הטלפים כן מסוגלים לראות גם בנוסף כמו בני אדם.
נכון. אז האמרה blind like a bat היא מיתוס או פרה שצריך לשחוט. ובאמת אחת השעות המעניינות אם כך היא איך הטלפים עושים אינטגרציה, איך הם משלבים את הראייה עם הסונאר.
כמה מקורות מידע באמת.
בדיוק.
והם משלבים בין המקורות האלה?
אז בדיוק, יש לנו כמה מחקרים שטוענים זאת, אפילו יש לנו מחקר שמראה שהטלפים יודעים ללמוד לזהות אובייקט אקוסטית על פי ההדים, ואז לתרגם את המידע הזה לראייה, כלומר אם תראה להם את העצם, למרות שקודם הם רק שמעו אותו, הם ידעו לזהות אותו.
די.
כן.
זאת אומרת, הדברים מגיעים לכדי מידע שהוא
איפשהו במוח הכל מתחבר, ככה אנחנו חושבים.
חקרתם, אתם גם עוקבים אחרי הטלפים באמצעות GPS'ים, נכון? ואתם לומדים לא מעט על ההתנהגות שלהם.
השילוב של ראייה וסונר בניווט הוא גם כן לדעתי מרתק. אמרתי מקודם שבאמצעות הסונר, באמצעות הכל, אפשר לזהות עצמים קטנים מאוד כמו יתושים, אבל הראייה ללא ספק נותנת לך טווחים שהסונר לא נותן לך. לא ניתן לראות עם סונר למרחקים ארוכים, בעוד עם ראייה אפשר לראות עשרות קילומטרים, ואנחנו חושבים שהרבה מהניווט באמת מתבסס על ראייה בטלפים ולא על סונר דווקא.
אנחנו לא הרבה פעמים חושבים על העובדה שבאמת אנחנו מסוגלים לשמוע צללים יחס, בוא נגיד שכמה קילומטרים וכולי, אבל ראייה אנחנו מסוגלים להביט לעבר כוכבים רחוקים.
נכון, ובתדרים הגבוהים של הטלפים השמיעה היא הרבה יותר מוגבלת טווח לעומת...
טוב, אנחנו בשעה הבאה גם נעסוק בין, אולי בקשר בין רובוטיקה לבין הטלפים ובעוד עניינים שקשורים ליצורים המסקרנים האלה. מבזק ומיד חוזרים. We'll be right back.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אי ספיקת לב בהיריון. כאחוז מהנשים ההרות סובלות מאי ספיקת לב, תופעה שרוב הנשים מתאוששות ממנה, אפשר להירגע, אבל הריון נוסף עשוי להיות מסוכן. צוות מחקר מבית החולים שיבה ומאוניברסיטת תל אביב גילה ששריר הלב של אותן נשים לא מצליח להגיב למצבי לחץ, כמו למשל הריון, ובשריר הלב של אותן נשים יש צמיחה דלה יחסית של כלי דם, והשילוב הזה בין התופעות מוביל לאי ספיקת לב. ההשלכות המיידיות של הממצאים הן שככל הנראה אין למחלה קשר להורמון ההנקה, פרולקטין, מה שמשליך על האופן שבו צריך לטפל בתופעה הזו. המחקר עצמו פורסם בכתב העת סירקוליישן, כתבה מרתקת על המחקר פורסמה בעיתון הארץ. הדברים נעשו ונערכו במעבדתו של פרופסור יונתן ליאור, מנהל המכון לחקר הלב של אוניברסיטת תל אביב, המרכז הרפואי שיבא בתל השומר, ועל ידי דוקטור נילי נפתלי שני וחוקרים נוספים. מיד נדבר איתם. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן פרופסור יוסי יובל, נוירואקולוג מבית הספר לזורולוגיה באוניברסיטת תל אביב. וכשאומרים נוירואקולוג, הכוונה היא כמובן למומחה לעטלפים. איתו אנחנו מדברים על מחקר חדש שקובע שהסוד מאחורי אריכות הימים, או שנמצא בבסיס אריכות הימים של עטלפים, כפי שהבנו כאן, עטלפים ששוקלים כ-7 גרמים, מסוגלים לחיות עד 41 שנה, לפי מחקר חדש שנערך ב-University College שבדבלין, הסוד לאריכות הימים הוא ב-DNA של העטלפים. הדברים כאן התקבלו בספק משהו על ידי פרופסור יוסי יובל, אבל ככל הנראה אולי זה כן חלק מהמנגנון. יש ככל הנראה לעטלפים גנים שמסוגלים לתקן את הטלומרים, את הצ'ופצ'יקים שבקצה הכרומוזומים שלהם, מה שככל הנראה מקצר לאט לאט את הכרומוזום. אבל אנחנו מנצלים את ההזדמנות ומדברים על עטלפים באופן כללי, ואנחנו נדבר על עוד עניינים. מחקר חדש קובע השיניים עדשות מגע מסוכנת מאוד, שיניים עדשות מגע מגדילה את הסיכוי בערך פי 8 לזיהום הקרנית, כך עולה ממחקר חדש שנערך בארצות הברית. מאות אלפי בני אדם סובלים מזיהום בקרנית, בין היתר כתוצאה משינה עם העדשות, שינה עם העדשות בארצות הברית. אנחנו נדבר גם על זה, וגם מדוע דיפלומטים אמריקאים ששרתו בקובה התחרשו. האורח שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לוי קר וליטל ליטי אמירם, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן. עודים, מורידים אותו, מתקינים אותו בטלפון, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. רגע לפני שנחזור לדבר על הטלפים, אבל כן היו אמריקאים, דיפלומטים אמריקאים ששרתו בקובה, נכון, בקונסוליה, והתחרשו כתופעה.
אמת, כן.
כן, ואתם יודעים מה הסיבה? תן לנו טיזר, ספוילר.
אני לא מכיר לעומק, אבל שמעתי שפורסמה ידיעה שאומרת שישמיעו להם קולות של חרקים.
בכוונה ישמיעו להם?
כן, אבל כאמור צריך לקרוא
את זה. צרצרים, הנה הכותרת שלנו, אנחנו מעבירים את הכותרת לאופר נחשון במבזק. צרצרים גרמו להתחרשות של דיפלומטים אמריקאים שהיו בקונסוליה בקובה.
על פי הניו יורק טיימס.
על פי מקורות זרים. מקורות זרים, כן. טוב, אנחנו חוזרים לדבר על עטלפים, הנה המוסיקה ששוב.
לא מוכרת לי.
השעה הזאת ודאי מכיר.
פעם שנייה, כן.
פעם שנייה. בטמן, איש העטלף, אתה חוקר עטלפים, יצור מופלא שחי הרבה מאוד זמן יחסית לגודל שלו, כפי שאמרנו, ואתה אמרת שאולי המנגנון שהזכרנו, מה שמעריך את הטלומרים וכו', זה רק חלק מהטריק שלהם לחיות הרבה זמן. בוא נדבר על הקשר בין רובוטים לבין עטלפים. הזכרנו מעט את שנת החורף המסקרנת מאוד שלהם, הם פשוט כמעט מקפיאים את עצמם, מעטים את קצב החיים שלהם, כשהם תלויים, אני משער, נכון? כן. וממתינים עד שהתבהר שם בחוץ והמזון יהיה יותר זמין, יש להם אקולוקציה, הם מסוגלים להתמצא באמצעות צליל, שהם משמעים מעין צקצוקים. עוד מנגנון, מה הקשר בין רובוטים לבין עטלפים?
אז יש הרבה מאוד תיאוריות. מאז שגילו את זה שהעטלפים משתמשים באקולוקציה או בסונאר כבר לפני 80 שנה בערך.
זאת אומרת, השמעת צליל, קליטת ההחזר, וכך בניית תמונה בהתאם לזה.
בדיוק, כן. התמצאות, בניית תמונה. אז יש הרבה מודלים מתמטיים וסימולציות מחשב שמנסות להסביר איך הם עושים את זה. ואנחנו החלטנו ללכת צעד קדימה ולבנות ממש רובוט שעושה את זה, כי כשאתה עושה סימולציות, אתה יכול לתת לעצמך כל מיני הנחות, אתה יכול להחליט, טוב, אני מתעלם מהרעש הזה, אני מניח שהסביבה היא כזו, כן? ברגע שאתה נדרש לבנות משהו פיזי ממשי, אתה צריך להתמודד עם הבעיות עצמן.
מעניין.
אז מה שבעצם עשינו זה לבנות רובוט על גלגלים, לא רובוט מעופף, כי קשה יותר לבנות רובוט מעופף, זה משהו שאנחנו מתכננים לעתיד, שיש עליו משדר, בעצם מחכה את הפה של הטלף, משדר קולות כמו שהטלף משדר קולות, אלכוהוליים,
כן.
ושני מקלטים, שתי אוזניים, שני מיקרופונים בעצם, שקולטים את ההדים שחוזרים מהסביבה.
אגב, מה היתרון בכלשהו אלכוהולי? זאת אומרת, הרי הם לא משמיעים את הקול הזה כדי שאנחנו לא נשמע, אני חושב שיש יתרון
נכון, בכל נכון. טרון. חיסרון, כי יש חיסרון מאוד בולט לאלכוהול, והוא ההתפשטות, הטווח. כשאתה הולך להופעה בפארק הירקון, הדבר הראשון שאתה שומע כבר מקילומטרים זה הבאסים, זה התדרים הנמוכים.
נמוכים, נכון.
תדרים נמוכים מתפשטים רחוק, תדרים גבוהים מתפשטים הרבה פחות רחוק, כן? הם דוחים מהר, ולכן הטלפים לא רואים רחוק באמצעות הסונאר, וזה חיסרון מאוד מאוד גדול. מהו אם כך היתרון? אז היתרון הוא שאני אנסה לעשות את זה פשוט פיזיקלית, בתדרים גבוהים, אורך הגל הוא קצר, כמו בקול, כך גם כמו באור, סליחה, כך גם בקול, וכשאורך הגל הוא קצר, אפשר לראות עצמים קטנים יותר.
אז שוב, הרזולוציה של נכון. הטונים הגבוהים או הצלילים הגבוהים היא טובה יותר.
נכון, וכשהטלף רוצה לראות יטוס, הוא חייב להשתמש בתדר גבוה מאוד, וזה בא על חשבון טווח, הוא לא יכול לראות את היטוש הזה במרכאות לראות, כי זה עם סונר מטווח ארוך.
זאת אומרת שאם הטלף היה רוצה לראות דינוזאור, הוא יכול היה להשמיע בס עם...
אמת, אז יש ש... כן. אז כנראה הדינוזאור היה פותח. הם גם לא היו במקביל כנראה, אבל...
אל תהרוס לנו! כן.
אבל אם... אבל באמת אנחנו רואים איזושהי קורלציה בין הגודל של הטרף של הטלף לבין התדר שלו. כלומר, הטלפים שאוכלים די. חיפושיות גדולות, למשל, השתמשו בתדרים נמוכים יותר מאשר די. הטלפים שאוכלים יתושים קטנטנים.
מדהים!
כן. נחזור לרובוט?
לא, אז קודם כל סקרנת, והנה כבר סרטטת בראש שלנו את הקשר בין הרזולוציה לבין המיקום בסאונד, אם זה נמוך או גבוה, בס או טרבל.
נכון.
אוקיי, כן, בואו נחזור לרובוטים.
אז באמת הצלחנו לבנות רובוט שהוא אוטונומי לחלוטין, כן? כלומר, הרובוט אין בו, האדם המשתמש לא מתערב בשום צורה שהיא, יש לו מחשב, המחשב הזה מדמה את המוח של הטלף, הוא משדר קולות דמויי הטלף, הוא קולט הדים, כמו שהטלף היה קולט עדים, ועל פי זה הוא בונה במוח, שוב, במחשב שלו, הוא בונה מפה של הסביבה, מפה מבוססת קול בלבד, מבוססת אקוסטיקה בלבד. אפילו הלכנו צעד אחד קדימה, מעבר לכך שאנחנו, כל הד שאנחנו מקבלים, אנחנו, שהרובוט מקבל, הוא ממפה אותו, הוא מחליט איפה הוא נמצא, בנוסף לכך תכנתנו מה שנקרא רשת נוירונים מלאכותית, כן? כל מיני אלגוריתמים סטטיסטיים מאוד חזקים היום שמשתמשים בהם, למשל, גוגל משתמש בהם, למשל, כדי לסווג תמונות. אז תכנתנו רשת כזו שיודעת להבחין בין עצמים על פי ההדים שלהם. כלומר, כשהרובוט קולט הד, הוא יודע להגיד האם צמח לפניו, או למשל קיר, או אבן, או מכשול אחר, רק על פי ההד, רק על פי איך שזה נשמע.
זה מה שעושה את הלב, כמובן.
נכון, אנחנו יודעים שהטלף יכול לעשות את הדברים האלה, כמובן שאנחנו לא יודעים אם המוח שלנו עובד כמו הטלף, אנחנו מנסים לתת לו, לתכנת אותו בהשראה של מה שאנחנו חושבים שהטלפים עושים.
זאת אומרת, כן הצלחתם לחכות את היכולות של הטלף באמצעות סוג של
נכון,
אלגוריתמים.
למיטב ידעתי זה הפעם ראשונה שרובוט אקוסטי בלבד, אוטונומי לחלוטין, וואו. מנווט, ממפה וגם מסווג, כן, או קובע מהו העצם על פי העדים בלבד. אם אתה שואל אותי למה זה טוב, לעומת ראייה למשל, נכון, תמיד רובוטים...
למה מכבידים כל כך על הרובוטים? תנו להם לראות אור!
או לייזר, או אתה יודע, הרבה פעמים משתמשים בלייזר.
נכון.
אז מדובר בחוש נוסף, כמובן, כמו שדיברנו מקודם, גם לטלפים יש הרבה חושים.
אבל יש יתרון באמת?
אפשר לחשוב על יתרונות, אתה יכול לחשוב על פעילות בלילה, פעילות באבק, מדידת מרחק. באמצעות ראייה קשה לנו יחסית להגיד מה המרחק של העצם. אתה יושב מולי עכשיו, אתה לא יודע בדיוק מה המרחק שלי. ואם תרצה לעקוף אותי, זה עלול להיות, עלול להיות לך בעיה. הרובוט באמצעות הסונאר יודע בדיוק גבוה מאוד מה המרחק. אתה יכול לחשוב גם על עצמים שקופים שמאוד מבלבלים מצלמות, נכון? רובוטים שמנווטים באמצעות ראייה נוטים לא לזהות קירות שקופים. הסונאר אין לו את הבעיה הזאת, הוא מקבל החזר ויודע שיש מולו קיר.
הסוף להתנגשות עם דלתות של קניונים, דלתות שקופות.
רומבוט, לא עוד רובוטים שואבים מתנגשים עם חלונות של בתים.
וואו.
כן.
טוב, אז בקרוב הטלפים יתתעו לנו את הבית.
משהו כזה.
פחות יאכלו את הג'וקים. טוב, אנחנו נשמע שיר ונעבור לעוד עניינים. בבקשה. Thank you. שלום לכם. מחקר חדש קובע, השינה עם עדשות מגע מסוכנת מאוד. שינה עם עדשות מגע מגדילה את הסיכוי בין פי 6 לפי 8 לזיהום של הקרנית, כך עולה ממחקר חדש שפורסם ב-Centers of Disease Control and Prevention, סליחה, בארצות הברית מדי שנה מאות אלפים סובלים מזיהום קרנית, בין היתר כתוצאה משינה עם העדשות. במחקר עצמו הוצגו 6 מקרים של נחקרים שהלכו לישון עם עדשות מגע וקמו עם נזק משמעותי לקרנית, עד כדי אובדן הראייה וצורך בניתוח. אז מסתבר שהנסיכה עם העדשה לא סתם לא הייתה יכולה להירדם, אבל זו הייתה עדשה מסוג אחר. מי היה מאמין שהיחיד של עדשים זו עדשה גם כן? ואנחנו רוצים לומר שלום למומחה לקרנית וקטרקט במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, דוקטור אייל כהן, שלום לך.
היי, שלום, מה שלומך?
בסדר, אנחנו רוצים קודם כל לברר באמת עד כמה זה מסוכן לישון עם העדשות ומדוע.
תראה, דודו, השינה עם עדשות מגע זה משהו שהוא מסוכן וזה לא משהו חדש, כלומר זה לא מהיום. מי שפרסם את ההודעה הזו זה בעצם ארגון ה-CDC, שזה בעצם הארגון שמתעסק במניעת מחלות, אבל זה לא משהו ש... כלומר זה לא הפתיע אף אחד, כן? שינה עם עדשות מגע היא מסוכנת.
למה?
היא מסוכנת כי ברגע שאנחנו שמים עדשות מגע, עדשות מגע בעצם נמצאות על גבי הקרנית, הקרנית זה החלק השקוף הקדמי ביותר של העין, והן בעצם יוצרות כמה דברים. דבר ראשון, העדשה יוצרת חיכוך מתמיד עם הקרנית, דבר שבעצם גורם לקציעות מאוד 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 עדינות בשכבה החיצונית של הקרנית, דבר שבעצם הוא נתיב כניסה לחיידקים ומזהמים שיכולים ליצור נזק בקרנית. דבר נוסף, כל העדשות מגע בעצם הם באיזושהי צורה גורמות לפגיעה באספקת הנוטריאנטים, חומרי המזון שהקרנית זקוקה בכדי לחיות בצורה תקינה, כי אין, בקרנית, הקרנית אין לה בעצם כלי דם, היא לא מקבלת אספקה דם, כל התזונה שלה היא מהנוזל שנמצא סביבה. ולכן כשאנחנו שמים עדשות מגע, אנחנו בעצם סוג של חונקים את הקרנית, מונעים מחלק מהנוטריאנטים להגיע פנימה לתוך הקרנית, וזה גם יוצר נזק.
אז נשמע שלא רק שינה עם עדשות, באופן כללי השימוש עם עדשות מגע הוא מסוכן.
אין ספק. שימוש בעדשות מגע מעלה את הסיכון לזיהום בקרנית, לצמיחה של כלי דם בפריפריה של הקרנית. דברים שונים ובעיקר זיהומים. אבל עוד פעם, מדובר כאן על דרגת החומרה, ואין ספק ששינה עם עדשות מגע, שזה בעיקר כשהעיניים מתייבשות יותר וסגורות, אז חמור אף יותר. בכלל, שימוש בעדשות מגע לאורך שעות ארוכות לאורך היום, זה משהו שאנחנו לא ממליצים. כדאי להגביל את כמות השימוש בעדשות מגע לאורך היום.
טוב, אני לא רוצה להרוס לעצמי את הסיכוי להיות פרזנטור של חברה לעדשות מגע, בכל זאת נשמע שכן נכון להימנע מהדבר הזה. זאת אומרת, משקפיים זה לא פתרון רע מאוד, משקפיים.
אין ספק. תראה, מחקרים מראים לנו ששימוש ארוך טווח בעדשות מגע, אני מדבר על שימוש לאורך שנים ארוכות, הסיכוי לפגיעה בעין הוא גבוה יותר מסיכון לביצוע ניתוח להסרת משקפיים, שזה בעצם חד פעמי, אוקיי? אז הרבה פעמים יש חשש גדול ללכת ולעשות מה, אנחנו נעשה ניתוח, אנחנו נתערב, אנחנו נסיר את המשקפיים עם ניתוחי לייזר למיניהם, אני לא רוצה להיכנס לניתוח, אבל המחקרים מראים לנו ששימוש ארוך טווח בעדשות מגע לאורך שנים הוא אף מסוכן יותר מניתוח חד פעמי לעין.
אוקיי, אם כבר הזכרת באמת את הניתוחים האלה, יודעים מה רמת המסוכנות שלהם, מה האפקטיביות שלהם לאורך שנים? זאת אומרת, זה משהו שהוא נחשב לבטוח? ניתוחים, מה שנקרא, במחאות להסרת משקפיים, כן.
כן, ניתוחים להסרת משקפיים בלייזר זה ניתוחים שקיימים למעלה מ-25-30 שנה בארץ ובעולם. כשהעידן המודרני של הניתוחים שאנחנו מדברים עליהם היום, שנקראים ה-PRK, Elastic, Smile, אלה הניתוחים המודרניים, הם מלווים אותנו 25 שנה לפחות, והנתונים שיש לנו לאורך השנים, הניתוחים האלה, נתונים מאוד מאוד טובים. כמובן שעם השנים הטכנולוגיה השתפרה יותר, בעיקר מה שהשתנה זה היכולת דיוק שלנו להגיע בעצם בסוף הניתוח, להגיע לתיקון מתאים של המספר בעצם, ולא להזדקק למשקפיים אחרי הניתוח. השיטות עצמם שהומצאו לפני 20-25 שנה, הם לא יענו יותר מדי ממה שאנחנו מנתחים היום. בעצם הדיוק מאוד השתפר, וכן, אחוזים מאוד מאוד טובים של אנשים, אני מדבר בערך 98% מהמנותחים, יכולים להיפטר מהמשקפיים באופן מוחלט, כלומר לא משתמשים במשקפיים, 98% מהמקרים, כאשר אנחנו מדברים על בערך 2% שהם כן זקוקים למשקפיים, לפעילויות מסוימות אחרי הניתוח. כמובן שזה, ככל שהשנים עוברות מאז הניתוח, אנחנו רואים כן איזשהם אישנות או חזרה של משקפיים באחוזים משתנים, תלוי באיזה מספר ניתחנו, האם זה היה לקוצר ראייה או לרוחק ראייה, באיזה ניתוח עשינו. גם גיל המטופל כמובן משפיע, אבל כן יש רגרסיה, כלומר, כן יש איזושהי חזרה למשקפיים לאורך השנים. אבל שוב, גם טיפול זמני להסרת משקפיים, נקרא לזה זמני, אני אגיד לך עכשיו, בוא ניתן לך עכשיו 20 שנה ללא משקפיים, האם אתה לוקח את זה או לא לוקח את זה, רוב האנשים לוקחים את זה בחיבוק.
טוב, אני פחות, אני מודה שאני פחות לא מבין מה הבעיה במשקפיים, אבל אני לגמרי מבין את העובדה שככל הנראה שימוש בעדשות מגע זה משהו שהוא עשוי כן לגרום נזק לאורך זמן, והוא לא מאוד בריא.
כן, חשוב לי רק להגיד שבמידה ויש, לפעמים לא יודעים, אבל כל מי שמשתמש בעדשות מגע, וזה מסר חשוב, okay. צריך לדעת, יש סימנים שבגינם חייבים להגיע לרופא, ומדובר פה בעיקר באנשים שמשתמשים בעדשות מגע. כאשר מופיעה עין אדומה, כואבת, יש הפרשה או ירידה בראייה, אלה הם סימנים שחובה להגיע לרופא כמה שיותר מהר, רופא עיניים, גם לא רופא כללי. וזה נכון לכל מי שמשתמש בעדשות מגע. דבר נוסף, במידה ומי שמשתמש בעדשות מגע מרגיש פתאום איזשהו כאב, אי נוחות, הקצוץ בעין, משהו שהוא לא קשורה, מיד להסיר את העדשות מגע ולא להחזיר אותם למשך לפחות כמה שעות עד שהדבר חולף לחלוטין. Okay? ואם זה לא חולף, אז לגשת לרופא עיניים. לא מעט מקרים מגיעים אלינו שזה התחיל במשהו, הקצוץ קטן, וחוזרים לעדשות מגע אחרי דקות, ו... אז זה מתפתח להיות אבסס, שיכול גם לגרום לירידה קבועה בראייה.
אז זה גם מזיק, וגם בואו נדבר על היתרון המשמעותי של משקפיים, וזה שאנשים נוהגים לחשוב שאתה חכם הרבה יותר ממה שאתה, כמובן.
כן, יש כאלה שזה נותן להם את המראה החכם.
אני אפילו ברדיו פה עם משקפיים, רק כדי שאנשים יחשבו שאני יודע יותר ממה שאני יודע. אבל, כן, אבל זה לא פתרון כל כך לזה. נורא, אבל טוב, קיבלנו את האזהרות וזה היה מרתק. אני רוצה להודות לך, דוקטור אייל כהן, מומחה קרנית וקטרקט במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה לך. תודה על השיחה הזו, ואנחנו חוזרים לאיש הטלף שלנו, בטמן שלנו, פרופסור יוסי יובל בטמן. אנחנו מדברים איתך על הטלפים, נוירו-אקולוג מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. הזכרנו את העובדה, אני מופיע במועדון סטנדאפ, לא חשוב שמות, ומאחור יש אזהרה בשלט, זהירות הטלפים יורקים, ובאמת מאחורי המועדון יש מין חצר כזו, שהטלפים משליחים, יורקים, לא יודע מה עושים שם, יש אין ספור הטלפים בישראל, נכון? זה משהו שהוא, אני לא יודע אם זה חדש או לא, אבל... הם חיים איתנו ובסדר גמור. יש הבדל בין הטלפים שחיים איתנו בערים השונות לבין הטלפים שלא חיים בעיר? זאת אומרת, הם הפכו להיות אורבנים יותר, היפסטרים, לובשים סמלות וינטג'. מה קורה שם?
אז באמת הנושא של האיור, האורבניזציה ומה היא עושה לבעלי חיים באופן כללי, זה שאלה ענקית באקולוגיה, נכון? נהוג לחשוב, אקולוגיה היום, נהוג לחשוב שבעלי חיים בורחים מהעיר, באופן כללי זה נכון, יש הרבה פחות מינים.
אבל דווקא לאחרונה אנחנו שומעים באמת על חזרה של הרבה מינים לעיר.
אז אני תמיד אומר שאני לא, גם לא המצאתי את זה, שהאורבניזציה זה אחד הניסויים הכי גדולים באדפטציה של בעלי חיים שנעשתה אי פעם כנראה על פני כדור הארץ, ומאפשרת לנו, יש לה כמובן המון השלכות רעות, אבל מאפשרת לנו לבחון איך בעלי חיים מסתגלים אלו ואיך מסתגלים לעיר. ויש מינים מסוימים של הטלפים, בארץ יש שני מינים שהם דווקא אוהבים את העיר, אפשר לומר, ככל הנראה.
כי מה היתרונות בעיר עבורה?
אז יש הטלפי חרקים קטנים שפשוט מגיעים לפנסים, יש הטלפים שנקראים בעברית הטלפונים לבני שוליים, והם מגיעים לצוד ליד הפנסים, כי פנסים כידוע מושכים חרקים, ופשוט יש להם פה בריכה של אוכל, פול אוכל גדול. אבל אני רוצה לדבר דווקא על הטלפי הפירות, אלה שהזכרנו אותם מקודם, שכולנו מכירים מהרחובות ומהלכלוך שהם משאירים על המכוניות ועל הבתים. ויש פה גם ניסוי מאוד מעניין, כי יש מושבות של הטלפי פירות, זה נקרא הטלף פרות מצוי, זה השם, יש מושבות של הטלפי פירות מחוץ לעיר, באזורים רורליים נגיד, או כפריים, ויש מושבות באזורים אורבניים, ואנחנו שאלנו את עצמנו, עדיין שואלים, זה אחד מהנושאים שאנחנו חוקרים, כן. האם יש הבדלים בהתנהגות ביניהם, ומה מאפשר לטלפים, לטלפים האלה לסגסג בעיר, ואנחנו מוצאים שיש הבדלים מאוד משמעותיים. אם אתה שם GPS על הטלף כפר, שכזה אתה מוצא שהוא, אני תמיד אומר, כמו קיבוצניק משועמם, כל לילה אף לאותו עץ, מרחק גדול, יכול לעוף 20-30 קילומטר, שוהה על אותו עץ פרי, אוכל שם כמה שעות וחוזר. כמו קיבוצניק שהולך כל לילה לאותו בר, כי זה מה יש וחוזר. אם אתה מסתכל על הטלף מאותו מין, הטלף פירות בעיר, אתה רואה התנהגות
שונה, את ההתנהגות שלו,
שונה
כן,
לחלוטין, די. כן, וואו. מקפץ, יש שיגידו בר הופר. כן,
דירות זכורות, כן. ברים, פיק הבר.
בדיוק, לא מוכן למחויבויות, כן. יש לו כלב וכו'.
לא, אבל מעניין באמת ההשפעה. אוקיי.
ומקפץ מאתר לאתר, מגוון מאוד, בכל לילה מקפץ לאתרים אחרים, בתוך הלילה מקפץ, ואנחנו תוהים עכשיו אם, אם הדבר הזה משפיע אולי גם על המוח שלהם, כן? יש כל מיני מחקרים שמראים איך הסביבה יכולה לשנות את המוח, ואנחנו בעיצומה של ימים אלה סורקים הטלפים באמצעות מכשיר MRI, ומשווים את הטלפי העיר לטלפי הכפר. מצאנו שיש גם הבדל התנהגותי נוסף ביניהם, כלומר, כן. מלבד הניווט בחוץ, כשאתה לוקח הטלפים כאלה ואתה נותן להם איזושהי מטלה התנהגותית במעבדה, אתה מוצא שהטלפי העיר הם הרבה יותר מה שנקרא בספרות בולד, הרבה יותר מעיזים, הרבה פחות תססניים מהטלפי הכפר. נגיד שבמטלה אצלנו אז יש כמה ארגזים על הרצפה, ובתוכם יש אוכל, והטלף לא אוהב לנחות על קופסה, הוא אוהב להישאר תלוי למעלה, בכלל לא אוהב לנחות כל כך, ואתה רואה שהטלפי העיר הרבה פחות מעססים, הם נוחתים מהר, נכנסים לתוך הקופסאות ואוכלים.
הם להרפתקאות.
בדיוק כך, והטלפי הכפר לעומתם הרבה, הרבה יותר עססניים, לוקח להם הרבה זמן עד שהם מעזים בפעם הראשונה לנחות. אנחנו חושבים שזה ממש ממש תוצאה של אדפטציה לחיים בעיר.
מעניין, אז איפה כדאי לגדל את הטלפים שלנו? בעיר או בכפר?
זה, אם תשאל אותם, כנראה בעיר. היצע המזון, מגוון
כן,
המזון בעיר
יותר,
הוא,
נכון.
הוא גדול יותר. כלומר, בכפר יש
אולי
יותר.
אולי זו אמירה על, על, על העובדה שגם, אנחנו שמענו את זה ממומחה לערים בהקשר האנושי, שבאמת בערים יש הזדמנויות
נכון.
רבות.
אני חושב שזה מאוד דומה במקרה הזה. כמובן, יכול להיות שיש מאזינים שיגידו, מה זאת אומרת, בכפר יש הרבה יותר פרי, אז זה נכון שבכפר יש כמובן פירות, אבל המרחק, אם אתה רוצה לעוף ממתה, לא יודע, תפוח למתה מנגו, אתה צריך לעוף עשרות קילומטרים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, איתי באולפן, פרופסור יוסי יובל, נוירואקולוג מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, איתו אנחנו מדברים על הטלפים, אנחנו עושים עצירה קטנה או הפסקה קצרה מהטלפים, ומדברים על תופעה. שימו לב כי אחוז מהאנשים ההרות סובלות מאי ספיקת לב, תופעה שרוב האנשים מתאוששות ממנה לשמחתנו, אבל הריון נוסף עשוי להיות מסוכן. צוות מחקר מבית החולים שיבה ומאוניברסיטת תל אביב גילה ששריר הלב של אותה נשים לא מצליח להגיב למצבי לחץ כמו למשל הריון, ובשריר הלב של אותה נשים יש צמיחה דלה יחסית של כלי דם, והשילוב הזה בין שתי התופעות הללו מוביל לאי ספיקת הלב. וההשלכות המיידיות של הממצאים האלה הן שככל הנראה אין למחלה קשר להורמון ההנקה פרולקטין, מה שמשליך על האופן שבו מטפלים בעניין הזה. כתבה על המחקר פורסמה בעיתון הארץ, המחקר פורסם לאחרונה בכתב העת סירקוליישן, והוא נערך במעבדתו של פרופסור יהונתן ליאור, מנהל המכון לחקר הלב של אוניברסיטת תל אביב, המרכז הרפואי שיבה בתל השומר. והוא נעשה על ידי דוקטור נילי נפתלי שני וחוקרים נוספים, ואנחנו רוצים לדבר עם שניהם שנמצאים על הקו. שלום למנהל המכון לחקר הלב באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הרפואי שיבא תל השומר, פרופסור יונתן ליאור, שלום לך.
שלום וברכה.
ושלום לדוקטור נילי נפתלי שני, חוקרת בכירה במכון לחקר הלב באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הרפואי שיבא תל השומר, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו מנהלים שיחה עם שני אנשים, מה שתמיד יוצר קקופוניה ברדיו, אז אני אומר למי אני מפנה את השאלה. ראשית, אם אפשר, פרופסור יונתן ליאור, לשמוע מעט על התופעה הזו, אי ספיקת לב בהיריון של נשים.
אנחנו מדברים על תופעה שלמזלנו היא נדירה. מדובר במחלה שהשכיחות שלה היא פחות מ-1%, והיא שונה ממקום למקום. בישראל אני מעריך שזה דומה לאירופה, משהו כמו 1 ל-4,000 לידות. הבעיה היא שמדובר פה במחלת לב שמתגלית לקראת סוף ההיריון, או בחודשים שלאחר הלידה, ויש לה השלכות משמעותיות, מאחר ואחוז, למזלנו קטן, של החולות, יכול להגיע לאי ספיקת לב קשה, השתלת לב ומוות. למזלנו, מרבית החולות מתוששות באופן ספונטני תוך כמה חודשים, אבל יש לזה משמעות, הן נמצאות בסיכון בהיריון הבא, וצריך לעקוב אחריהן בקפדנות.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על אי ספיקת לב עבור ההדיוטות, מה זה אומר שהלב לא מסוגל מה לעשות?
הלב הרי מתפקד כשריר ומשאבה. במחלה הזאת יש כישלון של השריר, במקום להתכווץ, הוא רפוי, והוא לא יכול להתכווץ כדי לפמפם דם לכל האיברים והרקמות בלב. וזה מוביל לירידה באספקת חמצן לרקמות, בגודש, וסימפטומים של קוצר נשימה, אי סבילות למאמץ, ועד כדי אשפוז והשלכות חמורות יותר.
כשאחת הבעיות היא שאנחנו לא יודעים מראש על התופעה הזו, נכון? התופעה מתגלה בשלב מאוחר יחסית.
התופעה בדרך כלל מתגלה לקראת הלידה, בחודשים האחרונים או אחרי הלידה. אנחנו יודעים על גורמי סיכון להופעת הסיבוך הזה. קודם כל, מי שהייתה, היה לה את הספיקת לב בהיריון בעבר, היא בסיכון מוגבר. נשים שסובלות מרעלת הריון, או יתר לחץ דם בהיריון, או שיש להם מחלת לב ידועה, הם בסיכון. ובנוסף, יש אחוז קטן, משהו כמו 20% מהאנשים שידוע לדפקט גנטי שמגדיל את הסיכון שלהם להופעת אי ספיקת לב בהיריון.
וואו. עכשיו אני רוצה לפנות ברשותך לדוקטור נילי נפתלי שני, חוקרת בחירה במכון לחקר הלב באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הרפואי שיבא תל השומר. מה גיליתם במחקר שלא היה ידוע עד כה כמובן?
במחקר הזה מה שהיה מיוחד זה שהשתמשנו בטכנולוגיה חדשנית שמאפשרת לקחת תאי אור מהחולות, להפוך אותם לתאי גזע, ואחר כך להפוך אותם לתאי לב פועמים בצלחת.
שימו לב, מאזינים ומאזינות, מאור מחזירים את תאי האור לאחור, איכשהו באיזשהו תהליך שאתם ודאי יודעים מהו, לתאי גזע, ואז שוב הופכים אותם לתאים, אבל הפעם אחרים.
כן, לתאי לב פועמים, ממש, כפי שניתן לדמיין את זה, בצלחת. מה שמאפשר לנו לבדוק בצלחת, לחפש כל מיני פגמים בתאים בתגובה למצבים שונים, בלי צורך להוציא בניתוח רקמות לב מהחולות. כאשר עשינו את התהליך הזה, בעצם יכולנו לראות שהתיאוריה המקובלת, שבעצם יש איזשהו חלבון שאינו עולה אצל החולות, אנחנו ראינו שהוא דווקא מאוד מאוד גבוה, אולי באיזושהי מטרה לפצות על המצב הקשה של הלב. ובנוסף, מצאנו שדווקא החלבונים שמונעים יצירת כלי דם, הם מאוד מאוד גבוהים אצל החולות. אז למעשה מצאנו איזשהו פגם בתאים שהיו בהתחלה תאי אור אצל החולות, שכאשר הם תאי לב, יש איזשהו פגם שאינו מאפשר יצירת כלי דם.
וזה בהכרח מעיד על מה שקורה באמת בלב של החולות?
זה דוגמה, זה מאפשר לך לראות איזשהו מודל מאוד דומה למה שקורה בלב של החולות. וואו. בלי לנתח אותם.
מעניין. וברשותך, פרופסור יונתן אליור, איך זה משליך, הגילוי הזה, איך הוא משליך על הטיפול בתופעה הזו?
יש לזה יותר מהשלכה אחת. ראשית, לפי הממצאים שלנו, הטיפול שהוא פופולרי בארצות מסוימות בתרופה שנקראת ברומוקריפטין הוא מיותר ולא נחוץ. אנחנו מדברים פה על תרופה שלפעמים משתמשים בה כשרוצים למנוע או לעכב הנקה או לטיפול בגידולים מסוימים, אבל יש לה תופעות לוואי מאוד משמעותיות, באופן פרדוקסלי, תופעות לוואי שפוגעות בכלי הדם, בלב, יכולות לגרום להתקפי לב ולשבץ. ולכן, לפי הממצאים שלנו, קודם כל, אנחנו טוענים שהתיאוריה הפופולרית היא לא נכונה, ושניים, אנחנו טוענים שהטיפול בברומוקריפטין הוא מיותר. ולחילופין צריך לחשוב על כיוון של המרצת פיתוח כלי דם בחולות האלה, לפחות בתקופת המחלה, על מנת להגן על הלב ולמנוע את התפתחות אי-ספיקת הלב.
טוב, אני מודה לשניכם על השיחה הזו, פרופסור יונתן ליאור, מנהל המכון לחקר הלב באוניברסיטת תל אביב וממרכז הרפואי שיבא תל השומר, ודוקטור נילי נפתלי שני, חוקרת בכירה באותו מכון. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה ולהתראות. ואנחנו חוזרים לענייני הטלפים. פרופסור יוסי יובל נמצא איתנו כאן, והנה יש שאלה שמגיעה ממאזינה דווקא, או לא דווקא, סתם אני אומר דווקא. רגע לפני שנדבר עם דוקטור קרן בן יצחק, שאלה שמגיעה ממאזינה, האם הטלפים קשורים לייצור של טקילה? אנחנו כמובן לא מעודדים שתייה של משקאות קהילים, ובכל זאת יש שאלה מהבית, ננסה להתמודד.
כן, אז יש כמה מינים של הטלפים שניזונים מצוף, והטלפים האלה ממש כמו דבורים, ממש כמו ציפורים מסוימות, גם מאביקים כאשר הם מבקרים.
כן, גם הטלפים מעורבים במלאכת האבקה?
הם אפילו נחשבים למאביקים מאוד טובים, כי הם עפים מאוד רחוק, וכי הפולן, האבקה, גרגרי האבקה, נתפסים בפרווה שלהם הרבה יותר טוב מאשר בכל מיני חרקים מזדמנים. ובאמת יש הטלפים במקסיקו, שהם בעצם המאביקים העיקריים, כמעט הבלעדיים של צמחי האגבה, שמהם כמובן מפיקים את הטקילה. אגב, האנקדוטה מעניינת לגבי הטלפים האלה, שלא כולם יודעים, היא שהטלפים האלה נודדים. הם נודדים לפי המצאות של פרחים. אז מה שהתכוונתי הוא שהרבה אנשים לא יודעים שהטלפים נודדים, בדיוק כמו ציפורים, לא כולם, אבל יש הטלפים שנודדים. המין הזה נודד באלפי קילומטרים מכל שנה, ממרכז מקסיקו ועד מדבר סונורה, צפון מדבר סונורה, אריזונה, ארצות הברית. אגב, הרבה מהם חוצים את חומת טראמפ הידועה מדי ערב, כשהם עפים ממקסיקו כדי לאיזון בארצות הברית, ואז חוצים חזרה.
להם מותר.
בדיוק. הם כמובן צפו.
טוב, אתה הזכרת את הנדידה וכולי. לטלפים יש התנהגות שהיא חברתית, נכון? מדובר בלהקות, קבוצות אדירות.
נכון, אז יש הרבה מינים שהטלפים, חלקם באמת סוליטריים, אבל יש הרבה מאוד מינים שהטלפים שחיים במושבות, גם מושבות גדולות. אני הרבה פעמים נוהג לומר שהערים היונקיות הכי גדולות על פני כדור הארץ, כלומר, הערים שגרים בהם יונקים, הם ערים של הטלפים עם מיליונים רבים, לפעמים אפילו עשרות מיליונים של הטלפים, שחיים יחד בצפיפות מאוד מאוד גדולה.
איך זה קורה הדבר הזה? יש סינכרון, קשר ביניהם?
אז הטענה היא שהעיר הזו היא המפלט, כן? היא מקום שמאפשר תנאים נוחים, טמפרטורה, הגנה וכולי, אבל אז איך אתה מסתדר במקום כזה? תחשוב על אמא שחוזרת אל המערה בלילה אחרי שהיא הסתובבה כל הערב וצריכה למצוא את הגור שלה, אחד מבין מיליונים שיושב על הקיר.
איך זה קורה? נכון?
אנחנו לא לגמרי מבינים, אבל יש מחקרים שמראים, א', היא זוכרת טוב מאוד איפה היא שמה אותו, אחר כך היא משתמשת בקול, היא משמיעה קולות, הוא עונה לה והיא מזהה אותו, ובסוף ברגע האחרון כשהוא מטפס עליה ומתחבר לפתמה, היא עושה את זה, הוא עושה את זה והם עושים את זה על פי ריח כנראה.
וואו, כן. לא חשבתי על זה באמת, שהם שם מיליונים שם בתוך המערות האלה.
במערות קטנות, במערות צפופות מאוד מאוד, מאוד אחד על השני.
שלום לכם, אנחנו עוברים אל הפינה נפלאות המוח, והנה השאלה של גילי ירון מנתניה, על פי מה מתבססת תפיסת היופי במוח שלנו? מי שתענה על השאלה הזו היא כמובן דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
בוקר טוב וקריר, דודו.
למה את קופאת מקור? למה את לא נמצאת במקום שבו אפשר לשלוט בטמפרטורה?
אני נמצאת במקום ללא חשמל, פשוט בשל הפסקת חשמל, כן, וקריר, אבל בסדר, אנחנו... טוב,
כמובן שתנסי לשרוד עד תום הפינה, ואז כבר פחות אכפת לנו, כמובן.
כן, אני בטוחה.
כן.
טוב, אין כמו כנות.
יש לנו, לא, אנחנו זקוקים לך לעוד פינות, זו הכנות האמיתית, אבל יש לנו תפיסת יופי במוח, מעניין.
כן, כן. קודם כל, אולי אני אתחיל מזה שהמוח אחראי לכל התודעה שלנו, בעצם לכל חוויה שאנחנו חווים מהרגע שאנחנו קמים ועד הרגע שבו אנחנו צוללים לשינה עמוקה, אז כמובן שגם ליכולת שלנו לשפוט יופי או אסתטיקה. ואתה יודע, המשפט הזה של אין מה להתווכח על טעם וריח, שהוא נתפס בעינינו כסוג של הנחת יסוד, מסתבר שגם תחתיו ניתן לשים וכדאי לשים סימן שאלה. מסתבר שטעם וריח כמו תפיסת יופי זה בכלל לא משהו יציב, וזה מאוד מאוד תלוי במה קורה לנו במוח, ובעיקר למה מצבנו הרגשי ברגע שבו אנחנו שופטים את הגירוי כאטרקטיבי או יפה, או פחות אטרקטיבי או פחות יפה. שים לב למחקר הבא שהתרחש בקליפורניה ממש בחודש אוקטובר האחרון. החוקרים מצאו דרך על ידי גריעה לא פולשנית, לא חודרנית, כמובן לא מכאיבה, לגרות מבנים מאוד עמוקים במוח שאחראים על מערכת הגמול שלנו. כלומר, אחראים על היכולת שלנו בלחוש ריגוש, עונג וכמובן תחושות טובות. והם נותנים לנבדקים לשפוט את מידת האטרקטיביות של פרצופים שונים, של גברים ונשים, לפני ואחרי הגריעה. ומה שקורה זה דבר מדהים, מידת השיפוט או מידת האטרקטיביות שעליה מדווחים הנבדקים לפני הגריעה, היא משמעותית ומובהקת מבחינה סטטיסטית נמוכה יותר לעומת מה שקורה לאחר הגריעה.
מעניין, למה? יש לזה הסבר? מעניין.
כן, כן, אז ההשערה של החוקרים בעצם טוענת, או יותר נכון ההסבר לממצא הזה, טוען שהאופן שבו אנחנו שופטים יופי או אטרקטיביות, ופרצוף זה כמובן גירוי שמאוד מאוד קל לשפוט אותו, הדבר הזה תלוי באופן ישיר בפעילות עצבית שמתרחשת באזור מאוד מסוים ומאוד עמוק במוח שלנו, שקוראים לו המוח הגרחוני. איזשהו חלק שפונה לכיוון הגחון, לכיוון הבטן, והוא כולל בתוכו גרעין מאוד מאוד ספציפי שקוראים לו גרעין אקומבנס. הגרעין הזה הוא מרכז העונג שלנו, והוא גם אחראי על ההתמכרויות שלנו למשל. והפעילות שמתרחשת באזורים הללו ממש משפיעה על האופן שבו אנחנו תופסים ורואים דברים בעולם כיפים או כפחות יפים. זאת אומרת, זה ממש סוג של כפתור שאפשר ללחוץ עליו, וזה יכול לגרום לשינויים דרמטיים בתפיסת יופי. הם למשל עשו מניפולציה, הם פשוט ביצעו מניפולציה כמובן על ידי גריעה מלאכותית, ובזה הם שינו את מצבו הרגשי של הנבדק. אבל אם אנחנו רגע לוקחים את זה לעולם ביום יום שלנו, בואו רגע נחשוב מה קורה לנו כשאנחנו במצב רוח מאוד ירוד, כשאנחנו מדוכדכים, או כשאנחנו מאוד פגועים, או כשאנחנו נתונים באיזשהו כאב רגשי, לעומת באמת מצב שבו אנחנו משוחררים.
אז השיפוט האסתטי שלנו משתנה לפי מצב הרוח?
כן.
וואו.
חד משמעית. כן.
איזה יצורים הפכפכים אנחנו, או לפחות לא קוהרנטים.
לא, אנחנו לא קוהרנטים בכלל, אתה יודע, זה, אנחנו כבר יודעים למשל שהיכולת שלנו לחשוב בצורה מאוד מדויקת ומאוד מהירה, באופן אחראי, מתוכננת, כל היכולות הקוגניטיביות הללו מאוד מאוד קשורות לדוגמה למידת הסטרס שבו אנחנו נתונים. גם זה קשר שנמצא במוח, כמובן. אבל באמת, אני חושבת שטעם וריח, כל מה שקשור ליכולת שלנו לשפוט פנים, זה משהו שעד עכשיו תפסנו אותו באופן מאוד יציב. נכון? זאת אומרת, אתה יכול להגיד לצלך מה זאת אומרת, אני אוהב כך וכך, אבל כך וכך זה פחות נראה לי, זה פחות יפה בעיניי. אז מסתבר שזה לא מדויק, מסתבר שגם אתה או כל מאזין או מאזינה אחרים שרגע מאזינים, כלפי עצמך, הדבר הזה משתנה, וזה בכלל לא קבוע.
וואו. אז כן. טעם וריח, אין מה להתווכח אפילו עם עצמי בנקודת זמן מסוימת.
כן, אז כנראה שיש מה להתווכח.
כן, ודאי, זה משהו מאוד לא אובייקטיבי כנראה.
לא, לא, הוא לא אובייקטיבי, אנחנו יודעים שהוא תלוי תרבות כמובן, אבל מעבר לזה זה גם לא אובייקטיבי ביחס לעצמנו, וזה יכול להשתנות על פני דקות. זאת אומרת, זה ממש כך. בוא נסכים שהיופי ממש נמצא בעיני המתבונן, והדבר הזה שקוראים לו מתבונן הוא למעשה במוח של המתבונן, וכן, וזה מאוד מאוד סובייקטיבי. זאת אומרת, זה ממש ממש תלוי במצבו של המתבונן.
זאת אומרת שאם מישהו אומר לי על ציור זה מכוער, זה יכול להיות תלוי במיליון גורמים שהם לא בהכרח הציור עצמו.
נכון. קודם כל, זה אחד משמעית, כן, זה אף פעם לא הציור עצמו, זה לאופן שבו אנחנו מפרשים את הציור ותופסים אותו. חוויה היא תמיד תמיד סובייקטיבית. ובגלל שאנחנו יצורים רגשיים, ובגלל שאנחנו כל הזמן נושאים בתוכנו מטען רגשי, לא משנה לאיזה החלטה אנחנו צריכים להגיע, לא משנה איזה בחירה אנחנו מבצעים, או לא משנה שכרגע אנחנו צריכים לבצע שיפוט של יופי או אסתטיקה, המטען הרגשי הזה תמיד תמיד משפיע על התגובה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
תודה דודו.
להתראות, ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. אז ראשית נודה לאיש הטלפים שלנו, הבטמן של עולם המדע, ראית, קיבלת בסוף את הטייטל שהתנקרת אליו בהתחלה, פרופסור יוסי יובל, נוירו-אקולוג מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שהגעת לכאן. אגב, אתה חוקר בעיקר הטלפים, אבל לא רק, נכון?
נכון, אנחנו מתעניינים באופן כללי בניווט, בהתנהגות חברתית, בהתנהגות בכלל, ולכן כל בעל חיים מעניין שיש לנו כלים לחקור אותו, אנחנו נחקור אותו.
מי הכי מעניין? הטלפים, החולדות אמרת לי? מה עוד?
יש לנו קצת עבודה על ציפורים, יש איזה פרויקט שמתחיל עכשיו על חולדים, כן, חיה מאוד מעניינת.
כלבים וחתולים לא מעניינים אף אחד, הם סתם חמודים, אה?
בדיוק,
כן. כן, אוקיי. תודה לך, תודה שהגעת לכאן, זה היה מרתק, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, האורך שלנו, רז חסון. המפיקות הן אלכסנדרה לוי קר וליטל ליטי אמירן על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. שורה תחתונה של כל המשדר הזה, הדבר הכי חשוב, לא לישון כשאתם עם עדשות מגע. Don't do it. יהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. מבזק ואז גם כן תרבות עם גואל פינטו. להתראות. Thank you.